כן.
אני איפה הטלפון שלי?
חכו רגע. ברק, אתה פה?
שלחתי לך שי משהו ב... כן, שלחתי לך משהו במסנג'ר, שתרגמתי, פשוט תרגמתי את זה לעברית, וזה קטע קצר
ממה שנייה, ש... חכה רגע.
כן, אז אם כן. תסתכל במסנג'ר, שראיתי לך קטע קצר ממה שאלבר פייק כתב, מה שכבר קראת באנגלית בעבר. אני חושב שזה יהיה חשוב לקרוא את הקטע הקצר הזה בנוכחות משה.
סבבה, בכלל, כמה דברים ששלחת לי, פתחתי אותם כאן. אני פשוט מחפש את הטלפון שלי, להתקשר למשה, אבל לא מוצא את הטלפון שלי. אגב, אתה יכול להתייחס רגע למועדון רומא או לתמונה שהראיתי קודם, אם ראית?
לא ראיתי.
לא ראית. אתה יכול להתייחס רגע למועדון רומא?
אני יודע, עוד ארגון של The New World Order?
לא, פשוט אני צריך דקה לחפש את הטלפון, אחי, אז אני יוצא מהשידור. אז אתה רוצה, אני אשים שיר אם אין לך מה לומר, אבל אם יש לך מה לומר, אני יוצא רגע מהשידור, חפש את הטלפון.
שים שיר. שים שיר. אנחנו נאמר מה שיש לומר כשמשה יבוא.
יאללה, שם אותו דווקא, את הרב משה קרליבך, זיכרונו לברכה.
One more very important thing. We have no idea how much cruelty we have in our hearts. Said Inna. We are living in a cruel world. You know, I don't want to say anything bad, but imagine, God forbid, we could x-ray our hearts and just have a look what kind of an underground cruelty we have inside. You would shiver. You wouldn't believe it. So when do I fix my cruelty? What's the name of the soap to wash me clean? It's only Tztoka. Each time I give Tztoka, I become less cruel. Remember we're learning it, what is Achzor? You know, cruelty is Achzor. You know what that means? Achzor. Ah, this is strange. You know, when you see a sardine jiggle, what do you say? It doesn't belong there, right? Cruelty in our hearts, it just doesn't belong there, right? Achzor. You know what the Rambam says? Rambam says, each time I give Tztoka, each time I put my hand in my pocket, mamash, I cleanse myself.
כן, טוב, שוחחתי עם משה פייגלין עכשיו, אז הוא כבר נכנס. נראה לי שהוא פשוט שכח. בכל זאת אני רק שי ואתם רק אתם. אנחנו לא ערוץ 12 או ערוץ אינטרנטי שירח אותו עם אלפי צפיות, אבל עכשיו מצנזר אותו ולכן הוא גם הגיע. יש כמה דברים בעצם שהכנת להראות. מה?
אני חושב שהקהל, ואני מקווה שזה יגיע ליותר מהצופים שרואים את זה עכשיו, אולי במשך הזמן, זה קהל שדווקא הוא קהל היעד של משה.
נכון, חד משמעית. בוקר טוב, משה.
איש בכבודו בעצמו.
שלום, בוקר טוב.
נשים אותך באמצע, שנראה אותך טוב ככה בין שנינו. טוב, קודם כל, למה, התארחת באולפנים לאחרונה, ואז עברת לאינטרנט, וגם, כאילו, לרשת, לא זוכר את השם הערוץ, אבל נראה שגם משם צנזרו אותך, אני צודק?
כנראה שאתה צודק. לא נתנו לי סיבה, אבל אתה יודע.
מה כן אמרו לך?
לא אמרו, ביקשו שאני לא אגיע ביום שלישי האחרון למופע הקבוע שלי עם שי גולדן בימי שלישי בבוקר, בערוץ 14. קודם לכן ביטלו רעיון שאמור היה להיות לי, שגם כן הפך להיות די קבוע באחת בשבוע שבועיים בערוץ הכנסת. כן,
יש לך שם. מה הסיבה?
נראה לי שצנזרו אותך מכל הפוליטיקה הישראלית.
טוב, זה ברור, זרקו אותי מהדלתות ומהחלונות וגלגלו אותי לאורך כל המדרגות, כן.
מה הסיבה לדעתך?
זה סימן טוב.
בצנזורה האחרונה, מה הסיבה?
מה שמשמח הוא אני החלטתי מיד להתחיל לשדר באופן קבוע כל ערב את מה שבעבר כולם הכירו כבר, קראתי לזה 5 על 5, שעה קבועה שהייתי נותן בלייב, שהייתי נותן בכל יום חמישי בערב, התחלתי לתת למעשה כתשדירי שידורי חירום משלשום, וכבר בשידור הראשון הגענו לקרוב ל-20,000 צפיות תוך 24 שעות.
נפלא.
כך שיכול להיות שהדבר הזה יתפתח באמת לערוץ צלול וברור שאומר את האמת על מה שקורה כאן.
ומה האמת על מה שקורה כאן?
במילים אחרות יכול להיות שמאז יצא מתוק. בכל מקרה אני מאמין שיש אלוהים בשמיים ושהכל לטובה. לא תמיד אני אפשר לראות את זה, אבל אם זה מה שיקרה, מה שאמרתי עכשיו, אז הטובה שתמזרו אותי, דבר מהר מאוד.
ומה קורה כאן, משה, לדעתך? מה מתרחש כאן מאז שבת שעברה, מאז השביעי באוקטובר?
מה שמתרחש כאן זה דברים שצפיתי וכתבתי ואמרתי במשך 30 שנה, מאז שהקמתי את זאת, ועשיתי לעצור את הסכמי אוסלו, הרי... בוא לא נשכח אנחנו הבאנו את הכל על עצמנו במו ידינו. אנחנו הבאנו לכאן צבא של מחבלים ב-94 וב-95, לפני 30 שנה בהסכמי אוסלו, הבאנו צבא של מחבלים אל תוך עזה. וחימשנו אותם בנשק. ויותר מחצי העם יצא לרחובות ועשה הכל כדי למנוע את זה, וצפצפו עליו, ואמרו שהוא עזוי, ואמרו, מה לא אמרו? והצליחו. הצליחו את הפרדיגמה להטמיע בתודעת הציבור הרחב ברמה כזאת, שגם מנהיגי הימין, על מנת להתקדם פוליטית, החלו לשתף פעולה עם הדבר הזה, הרי ביבי רץ וחיבק את ערפאת כשנה לשלטון ב-96. אבל לא רק ביבי. אתה שמעת מישהו בימין הכי עמוק, שמדבר על כך שצריך לגלגל את אוסלו בחזרה, ולבנות בחזרה, להחיל ריבונות, לגרש את הערבים משם, ולבנות מחדש את גוש קטיף? לא שמעת ולא תשמע. אולי עכשיו, איפשהו בסערת המלחמה וזה, אבל הפוליטיקאים הרי חזרו לדבר, את מה שמבטיח שלא יעשו להם, את מה שעושים לי עכשיו, כן? שהם לא יגורשו מהעיר, כן? מה שמבטיח שהפרדיגמה של אוסלו, שהביאה עלינו את מה שקורה עכשיו, תישאר בעינה. אני לא תכננתי, אם אתה רוצה, אני יכול תוך כדי שידור לשלוח לך, אני אשמיע את הדברים, דברים שאמרתי לפני 5 שנים, אוקיי?
אז אבל שנייה משה, אני רוצה רגע, תראה, גם ברק ואני, וגם הקהל, אתה יודע, אנחנו קיצון של הקיצון, אם אפשר לומר ככה, מבחינת, לא יודע, הראייה שלנו ותפיסת המציאות,
חוד החנית.
גם מה שאתה אומר, הוא חלק קטן בפאזל הרבה יותר גדול, כמו בבושקה, אוקיי? ואני רוצה רגע לתת לך תמונה טיפה יותר גדולה, בבושקה יותר גדולה, שמה שאמרת מוכל בתוכה. למשל, דוגמה אחת, אני אתן כמה דוגמאות ברשותך. כתב אלברט פייק, לא יודע באיזה שנה אפילו, ברק אם אתה יודע, תגיד לי.
1890 ומשהו.
אוקיי.
או 80 ומשהו.
מי הוא היה?
מי הוא היה ברק?
אלברט פייק היה בדרגה הכי גבוהה של הבונים החופשיים.
באירופה. כתב ככה, ציטוט. מתורגם כמובן, צריך לעורר את מלחמת העולם השלישית על ידי ניצול ההבדלים שנגרמו על ידי הסוכן של האילומינטי בין הציונים הפוליטיים למנהיגי העולם האיסלאמי. המלחמה חייבת להתנהל בצורה כזו שהאיסלאם, הערבית, המוסלמית, העולם, והציונות המדינית, מדינת ישראל, הורסים זה את זה. ב-1880 ומשהו. אוקיי?
לא ברור לי איך הוא דיבר על מלחמת העולם השלישית לפני הראשונה.
הוא דיבר על השניים אחרות, פשוט לא הוספנו את זה כי זה טקסט יותר ארוך, ורצינו להתמקד רק באמירה הזאת.
העולם היו קודם, הבנתי.
עכשיו, יש עוד כמה דברים, אני רגע אעשה שיתוף מסך, ברק, אני אעבור על כמה דברים ששלחת לי בעצם, אני רוצה שמשה תראה אותם, ואחרי זה נמשיך לשוחח, בסדר? שנייה, אני עובר לשיתוף מסך, נעשה את זה ככה פשוט, אוקיי, טוב, את זה אנחנו מכירים, הטרגדיה של העם היהודי הוא שתמיד העדיף לשמוע להבטחות של ידידיו במקום להזין לאיומי אויביו, והטרגדיה הכי גדולה של העם היהודי שבתוכו נמצאים מחריביו. ספרו של הרצל, עמוד 66, כתוב למעלה, אנו עצמנו היינו רוצים להשתמש בארץ היהודים בכל הניסויים החדישים לפתחם, וכשם שביום 7 השעות אנו עושים ניסוי לטובת האנושות כולה, כי רוצים אנו ללכת בראש בכל דבר, בקיצור. זה גם עמוד 66, ובספרו של הרצל, הציוני, שמודה שרוצים להשתמש כאן בכל מיני ניסויים, לא ברור בדיוק איזה, לפחות לא ממה שהקראתי, וזה בסדר. אני ממשיך. פיקוד העורף.
מה שחשוב בתמונה הזאת, שי, זה הסמלים, שבמקום מגן דוד, הם למעשה משתמשים בסמל של הבונים החופשיים.
תודה רבה. אתה יכול להמשיך לדבר, ברק, אני פשוט אעבור על התמונות, בסדר?
כן, רואים פה את הרמטכ"ל של ישראל, יחד עם סמלים של הבונים החופשיים. אוקיי.
כאן רואים, כן?
כאן אנחנו רואים במי שבישל את הסכמי אוסלו, יושב לך ערפאת, ולידו פרס ברור, וקלאוס שוואב, הידוע שיתחבר לנו עם כל הסיפור של האג'נדה של מה שהולך פה כבר כמה מאות שנים למעשה.
כן, פשוט קלאוס שוואב, אז הוא היה פחות ידוע מהיום כמובן, אבל אנחנו רואים, בוא נגיד 40 שנה אחורה, 30 שנה אחורה, משהו כזה, אנחנו רואים את הצוות הזה, הנה הם פה שוב, פה שוב, שוב,
כן, חוגגים
את התוכנית שלהם. אנחנו ממשיכים, אני מראה עוד כמה דברים. אוקיי, זה קצת דומה ל...
תשאיר את זה שנייה.
כן, כן. דבר.
כן, מה שאנחנו רואים פה, basically, שיש כאן מין הפרד ומשול, שלמעלה, מי שמושך בחוטים, זה משרת את האג'נדה שלהם, כן? כמו זה ש... אני חושב שקשור לזה שארצות הברית עכשיו באה לפה, זה לא בגלל שהם דואגים לנו ופילנטרופים, זה כדי לדעתי לשמר את הקונפליקט הזה, ולכן גם רואים שלכון, למרות שכביכול יש לנו ממשלות ימין כבר קרוב ל-30 שנה, עדיין הקונפליקט הזה ממשיך להתקיים, כי הוא משרת את האינטרסים שלהם. כאן אנחנו כאן רואים... זה... כן, אתה רוצה להגיד, שי?
לא, לא, דבר, דבר, זה בסדר.
כן, יש לנו את קיסינג'ר וביבי, ביבי נפגש עם קיסינג'ר לפני כמה שבועות, וקיסינג'ר, יש ציטוט שלו, שהוא אומר כבר לפני בערך 11 שנה, הוא אומר שתוך 10 שנים ישראל תחדל להתקיים. למי שמבין וחקר קצת את הנושא לעומק, אומרים, ויש הרבה הוכחות, לכך שקיסינג'ר בישל עם משה דיין, גולדה ואולי אנשים מאחורי הקלעים שגולדה נפלה בפח, בישל את מלחמת יום כיפור כדי שיהיה למצרים ניצחון קטן, כדי שהארצות הברית תוכל להיכנס בתור הספנסר של מצרים ולמכור להם נשקים במקום ברית המועצות, ואנחנו מוצאים את זה מאוד חשוד ש... ביבי נפגש איתו לפני כמה שבועות, ופתאום קורה תסריט שהוא מאוד מאוד דומה למה שקרה במלחמת יום כיפור. יש אומרים שהתוכנית של יום כיפור הייתה לעשות ניצחון קטן, שיקריבו רק איזה 100-200 חיילים, ולא באמת בסוף מה שנהיה שנהרגו אלפי חיילים. אחד הדברים הצועקים לנושא הזה, חוץ מההתראות של המודיעין הישראלי, זה שהם הסירו מוקשים כמה שבועות מגבול תעלת סואץ, סואץ ומצרים, וזה בדיוק המקום שהמצרים נכנסו בו. רואים גם ספר שביבי קורא בכנסת, ספר של קיסינג'ר. קיסינג'ר הוא אחד מהאדווקייטס הגדולים ביותר של הסדר העולמי החדש, הוא סוג של הגרנדפאדר או הגודפאדר של האג'נדה הזאת. אז זה שרואים אותו ואת ביבי ואת בנט ואת כולם שם באים ושם מנשקים את ידיו של לדעתי הצורר הזה, זה משהו שאני ארצה אם ייתן לי הזדמנות לחבר עם עוד כמה דברים שהתרחשו בהיסטוריה.
ורק להוסיף שגם באזור רמת הגולן פינו מוקשים עבור טורבינות, כן, עבור טורבינות רוח, או לכאורה עבור טורבינות רוח, בכל אופן היה פינוי מוקשים גם ברמת הגולן, ואני אוסיף שבדרום, לפי דיווח של אבי זלינגר, שלושה בלוני ריגול, נאמר, או איסוף מודיעין של ישראל, שכל בלון הוא זה 100 מיליון דולר, הופלו בחצי שנה האחרונה, ובעצם הוצאו משימוש, זאת אומרת, יכולות איסוף המודיעין של ישראל פחתו משמעותית, בטח בכל הגזרה הדרומית. כאן הסתיימו התמונות, אני רוצה רגע אבל להראות עוד משהו ברשותכם.
אפשר גם להוסיף שבזמן שגנץ היה בשלטון, ב-2020 הם הלכו והחרימו את הנשקים לכיתות הכוננות ביישובי הדרום, כן?
אמת, אמת. אני רוצה רגע לשתף עוד משהו אחד בהקשר של קיסינג'ר ונאמר ממשלה עולמית. כן, אני מראה את זה, אני לא יודע אם רואים, רואים, כן. יופי.
מדברים על מלחמה שהיא לא רק ישראל מול חמאס וחיזבאללה, כבר ברור שזה אירוע שהוא אזורי, שהולך להתעצב פה סדר עולמי חדש.
סדר עולמי חדש, זה נשמע כאילו סתם אמרו לה להגיד את זה, זה סתם מודבק בתוך המשפט, אבל כאילו אמרו לה שהיא אמורה להשתמש במונח הזה כאן. עכשיו, אתם יודעים, משה, אני יודע, אנחנו מכירים את הקו שלך, וכבר שוחחנו לפני פחות משנה, למעלה מחצי שנה, לא זוכר בדיוק מתי. ומצד אחד, ברור לי שהעוקבים שלך והקהל שלך נאמן למה שאתה אומר, והאמת שגם אנחנו מאוד מחבבים אותך, כי אתה שם, אתה מונח בהרבה מהדברים, ונראה שעדיין, בשביל להבין את הסיפור הגדול, והראינו עכשיו קמצוץ מה, אתה יודע, קיסינג'ר, דברים שקרו לפני 50 שנה, חוזרים על עצמם, תוכניות מלפני 100 שנה, באות לידי הגשמה. האם אתה מסוגל לראות את הבבושקה הגדולה הזאת, או שאתה מעדיף להישאר בראייה המצומצמת, שהיא גם נכונה, אגב, אני לא שולל אותה, היא נכונה, היא אמת. אבל היא כאילו אמת כחלק מאמת יותר גדולה. איפה אתה מונח היום בזה?
טוב, אז בוא נאמר כך. קודם כל, אמת יש רק אחת. אין את האמת שלי ואת האמת שלך. כן? כל המושגים הללו, האמת יחסית, האמת שלי, האמת שלך, כל המושגים, היום היינו קוראים להם אולי פרוגרסיביים הללו, הם קשקוש גמור. יש אלוהים אחד, ולכן יש רק אמת אחת. אוקיי? אבל יש 70 דרכים, או אינסוף דרכים, להגיע אליה, אל אותה אמת. וכך צריך להיות, שכל אחד מביט אל האמת דרך חור המנעול שלו. אוקיי? עכשיו, זה קודם כל שנבין. זה לא ש... וגם אתה אמרת את זה עכשיו, שי, אין פה איזושהי מחלוקת. אוקיי? כל אחד מביט על המציאות דרך, נקרא לזה לצורך העניין, חור המנעול שלו. אבל אתה שואל שאלה יותר, יותר חשובה, ואני לא רוצה להתחמק ממנה. אתה שואל, האם אני מבין שהאמת כפי שאני מבין אותה, היא רק חלק ממשהו הרבה יותר גדול. והתשובה היא, כן. אם אני הייתי שומע על הדברים הללו לפני 4 שנים, 3 שנים, לפני הקורונה, כן? לא הייתי מדבר איתך בכלל עכשיו. הייתי מתייחס אליך כאל אדם הזוי. אני עברתי בעקבות הסיפור של הקורונה סוג של התפתחות, להבין שיש כוחות גלובליים מעבר למצב הצבירה המדינתי, נקרא להם, שצברו מספיק כוח כדי לייצר כאן מהלכים גלובליים, וצברו מספיק שליטה במדינות רבות, אולי ברובן, דרך שיחוד ארוך טווח של עשרות שנים של מנהיגים פוליטיים, שיחוד שהוא לא תמיד באופן ישיר ולא תמיד באופן מודע, כן? עד לרמה שבה אנשים הללו הפכו להיות אנשים ומערכות שלמות, כמו משרד הבריאות אצלנו למשל, הפכו להיות לעבוד אצלם במקום זה לציבור שאותו הם אמורים לשרת. אז כל זה, את כל תהליך ההתפתחות הזה עברתי, ולכן אנחנו בכלל מדברים, למרות שאני מניח שתמונת המצב היא לא בדיוק כפי שאתה מניח אותה, והיא לא בדיוק ברזולוציה שאתה מניח אותה, ואולי את חלקי הפאזל ששמת כאן אפשר לסדר אחרת, ואולי את חלקי הפאזל ששמת כאן אפשר לשייך לתמונות אחרות, חלק שייכות לתמונה, חלק שייכות לתמונה אחרת. אני רחוק מלהיות בטוח שאתה מבין בצורה הכי מדויקת את התמונה. אתה לא, וגם אני לא, ואף אחד לא באמת יכול להבין את כל התמונה חוץ מהקדוש ברוך הוא. אבל זה שיש כאן סיפור גלובלי, שבתוכו מתנהל הסיפור שלנו כרגע מול עזה וחיזבאללה, בזה אנחנו בוודאי לא חלוקים. וגם אני לא מכניס למשוואות שלי את הבונים החופשיים, כי אין לי מספיק במה לאחז, לא מספיק, וגם אני לא מרגיש צורך, כי יש לי רובדים קרובים יותר לראות. למשל, אני כבר שנים מדבר על כך שארצות הברית נמצאת אסף קריסה כלכלית טוטלית. זה ברור שארצות הברית נכנסה לחוב שלא היה כמותו בהיסטוריה האנושית. לא צריך לחבר חלקים בודדים של הפאזל, כל המידע מונח לפנינו, אוקיי? מהסכם ברייטון וודס ועד ההתנתקות בשנות ה-70 משער הזהב, המשך בפטרודולר. בקיצור, אמריקה בעצם חיה משנות ה-70 ועד היום בצורה הולכת וגוברת באמצעות הדפסת השטרות הירקרקים שלה ואילוץ העולם באמצעות הצבא האדיר שבנתה להשתמש בהם. כלומר, היא מייצאת את האינפלציה שלה אל כל העולם, והחברה המסואבת, הרקובה, הפרוגרסיבית, שהתפתחה ברובה של ארצות הברית, לא כולה, בעצם חיה על חשבון העולם כולו באמצעות העובדה שהדולר הפך להיות נותר מטבע הסחר הבינלאומי. ברגע שמדינות העולם יפסיקו להאמין בדולר, אמריקה עוברת להיות מדינת עולם שלישי. במקום, במקום. רפובליקת ויימר, זה כלום לעומת מה שיהיה באמריקה, בשנייה שמדינות ינסו להיפטר מהר מהר מעודפי הדולרים שלהם, כי בעוד חודשיים סעודיה אמורה הייתה להצטרף יחד עם איראן, וזו הסיבה ששתיהן קשור ביניהם קשרים פתאום, אל הבריקס, אל ההתאגדות הרוסית, סינית, ברזילאית, הודית, שנמאס לה לשלם עבור השומנים האמריקאים האינסופי, והחלה לסחור שלא באמצעות הדולר. ולהערכתי, זו הסיבה שהצי האמריקאי יצא לכאן, עוד הרבה לפני הסיפור של עזה, ונאחז כרגע בסיפור של עזה, כאילו הם באים להציל את היהודים. אלא שמן הצד השני, אף אחד לא פרייר, והולכת להתפתח כאן מלחמת עולם, on Israeli soil, כמו שאומרים, באזור שלנו. בקיצור, המטרה היא שכמו שבאוקראינה, ה-CIA מקריב מיליון אוקראינים כדי להילחם ברוסים, להקריב עכשיו, לא יודע כמה... כמה הרוגים חלילה וחס ישראלים כדי להילחם באיראנים וכדי לאלץ את הסעודים משם, סעודיה היא ציונית הנפט הגדולה ביותר בעולם. ככה אני מבין את התמונה הגלובלית שבתוכה הסיפור הזה מתנהל. ואני צועק בכל דרך, אל תפתחו את השער לאמריקאים. הרי מה אומר לעצמו עכשיו הישראלי ששומע אותי? נפלא, אז אם רוצים להשמיד את האיראנים, המטרה שלהם היא האיראנים, נפלא, בוא עכשיו יחד עם אמריקאים וגיבור, נתפטר מהצרת הזאת, אגב כל מה שקורה כאן עכשיו, בוא נהפוך את זה לבעיה שהיא לא רק שלנו, כי תימנו את עצמנו לבעיה מטורפת עם כל כוחות הפרוקסי האיראנים שמסביבנו, החיזבאללה וחמאס וכו', בוא ניתן. הבעיה היחידה היא שכשהם באים, הם לא חוזרים הביתה. הם לא חוזרים הביתה, ישראל נהפכת לאפגניסטן, כלומר מדינת חסות אמריקאית עם צבא אמריקאי שמסתובב פה, ובהסתבכות הראשונה, כשאתה כבר מדולדל לחלוטין מיכולת ההגנה העצמית, הם עוזבים, כפי שעזבו באפגניסטן, ולאף אחד מכולם, מאיתנו, לא יהיה מקום על המטוס האחרון שימרי, כן, נוכל לרוץ אחרי המטוס, מה בתמונות האלה של אפגניסטן, אף אחד לא יפתח לנו את הדלת. כן. זו הסכנה כפי שאני רואה אותה, ואני רואה סכנה עוד הרבה יותר גדולה שמתממשת מול העיניים שלנו. עכשיו, בעיניי הסכנה הגדולה ביותר היא העובדה שחוסר התגובה הבלתי פרופורציונלית בעליל, חוסר התגובה האכזרית לנורא, חוסר הנקמה המטורפת, שהם צריכים לראות עוד באותה שבת, עוד באותה שבת, העובדה שאין עכשיו משבר הומניטרי מטורף בעזה, חצי מיליון שכבר מתו, ועוד מיליון שנמצאים משני עברי מעבר רפיח, וכל העולם מגנה, והמשחטות מתקדמות לכיוון שלנו כדי לבוא איתנו חשבון, אוקיי? כשהדבר היחיד שמונע מכולם, אבל אנחנו בכלל עסוקים לגמור לחסל את החיזבאללה עכשיו, וכל העולם מבין שפה משהו, כללי המשחק השתנו לחלוטין, דרזדן דעזה, כמו שצעקתי בכל האולפנים, דרזדן בדרום לבנון, דרזדן בג'נין, evacuation של כפרים ערבים, של כל ערביי מזרח ירושלים, עכשיו, זה מה שהיה צריך להיות, העובדה שזה לא קרה וגם לא יקרה, מובילה לכך שמצב הצבירה התודעתי של הקיום היהודי בתודעה של הגוי, חוזר להיות מצב הצבירה שהיה של היהודי בתודעת העולם, בתודעת האנושות, שהיה אחרי ליל הבדולח, ערב השואה. תסתכלו מה קורה ליהודי התפוצות כרגע.
אני יכול רגע לעצור אותך ולשאול שאלה?
שנייה, רוצה להגיד.
תמשיך, בבקשה.
זאת אומרת, מדינת ישראל, כמובילת ההיסטוריה היהודית, לקחה את ההובלה של ההיסטוריה היהודית, הציונות, כן? ההיסטוריה היהודית כבר לא נרשמת, לא נכתבת בוורשה ולא בניו יורק ולא בלונדון. נכתבת בירושלים. רק בירושלים. וכשאנחנו מבליגים ולא מגיבים בצורה מטורפת שכזאת, זה בלתי פרופורציונלית שכזאת, ולא אנושית שכזאת, כפי שהיינו צריכים להגיד. אז אנחנו מתבשמים לכמה שניות מגילויי חמלה בהפגנות האהדה וכאלה, או איזה משפט חביב שאמר ביידן, ומיד אחר כך השד האנטישמי שבעצם אומר, אוקיי, אז הסתבר שצדקנו והיהודי הוא אכן בן מוות. היהודי הוא אכן בן מוות. ועכשיו יהודי במלבורן לא יכול להיכנס לרכבת התחתית, ויהודי בגרמניה זורקים בקבוקי תבערה, בברלין, בקבוקי תבערה על בתי כנסת, וזה רק ילך ויגבר, וזה כמובן יחזור אלינו מתוך ערביי ישראל, וכן הלאה וכן הלאה. אז לדעתי, עם כל זה שאני פתוח לכך שיש כאן, כפי שאתה רואה, אני מבין את המשחק הרחב שקורה כאן, אולי לא בדיוק כמוך, אבל זה שיש כאן משחק רחב שנמצא בתוך מערכת של אינטרסים גלובליים שהאחרונה שבהם היא שלומם של היהודים, אוקיי? את זה אני מבין. אפשר לתשכנע אותי שזה הבונים החופשיים, סבבה, תשכנע אותי. לא תשכנע אותי, זה לא כל כך משנה אם הסיפור מתנהל בתוך המעטפת שאני תיארתי כפי שאני מבין אותה, או בתוך מעטפת אחרת כפי שאתה מבין אותה. אנחנו מבינים שהג'רלד פורד לא עשתה אחורה הפנה כמו איזה פייפר, וביום ראשון החלה לשוט לכיוונים. זה קשקוש גמור, מי שחושב כך באמת אידיוט גמור. לא כך מתקבלות החלטות, ומשט אסטרטגי שכזה מתוכנן חודשים אחורה. אנחנו ראינו אחרי במלחמת המפרץ הראשונה כמה זמן לקח לאמריקאים להתחיל להתארגן כדי להגיע בסופו של דבר לעיראק. הם הגיעו אל חופי המפרץ, לא בדקתי, אבל לדעתי, אולי חודש וחצי אחרי הפלת התאומים. סליחה, אנחנו מדברים על אחרי כיבוש קווייט. ואחרי הפלת התאומים שוב, אחרי כשבוש השני החליט להתארגן אחרי הפלת התאומים, בוא תבדוק כמה זמן לקח להם להגיע עד שהם מתארגנים ועד שמש... פה היה לך בגלל איזה מתקפה של ארגון טרור על ישראל, למחרת הג'רלד פורד בדרך, נו באמת. הם לא היו פה, הם לא התערבו פה במלחמת השחרור, ולא ב-67, ולא ב-73, באופן פיזי. פתאום כולם פה פיזי. אז מי שחושב שזה בגלל שהאומה הזאת, שמאוד הקפידה לא להפציץ את אושוויץ, פתאום שלחת לך נוסעות מטוסים ואלפי חיילי מרינס, בגלל העיניים היהודיות היפות שלך, לא מבין כלום ימינו ומשמאלו. ברור לכל בר דעת שמדובר כאן במשהו גלובלי ובאינטרסים גלובליים הרבה הרבה יותר רחבים מהסיפור שלנו. ברור לחלוטין. בזה אנחנו לא צריכים לשכנע אחד את השני לחלוטין. אם זה כך או אחרת זה לא משנה. לכן אני חושב, אני חוזר לעניין, שאנחנו חייבים לפעול מתוך האינטרס שלנו. ולא להכפיף אותו בשום אופן לאינטרסים זרים. וכל מה שאני רואה עד עכשיו, זה בדיוק הפוך. אני רואה כיצד ראש הממשלה נתניהו, קודם כל נתניהו, שהוא אמריקני במהותו, זאת אומרת הוא בתודעה אמריקאית, הוא מתנהל כאמריקאי, הוא מסתובב עם אשתו כבר 20 שנה, כמו טווס אמריקאי, וכל התרבות, הוא גדל בארצות הברית, למד בארצות הברית, שינה את שמו לשם אמריקאי, הבן אדם חי באמריקה, אוקיי, הוא חי בתודעה אמריקאית, להערכתי הוא לא רואה שום סיכוי למדינת ישראל, מלבד האמריקאים, מלבד המעורבות האמריקאית, כלומר הוא גם משכנע את עצמו שהוא עושה טוב לישראל, בטח לא אחרי הביטוש שהוא עבר בשנים האחרונות, אז הוא שם, והוא החליט להפוך באמת, להכפיף את צהל לפיקוד אמריקאי, שזה כבר מצב, לא באופן ישיר, מפקד הצבא הישראלי הוא לא גנרל אמריקאי, אבל כשיושב לך בלינקן בתוך ישיבות הקבינט המלחמה הישראלי, נו, זה הסיפור, כן, זה הסיפור כרגע. אין לי ספק שתנועות הצבא, שאנחנו רואים כרגע בדרום ובצפון, אוקיי, לא מגיעות לשום דבר, פשוט משום שהאינטרס האמריקאי, שנייה, פשוט משום שזה לא מתאים לאינטרס האמריקאי. חצי מיליון ישראלים יושבים על הגבולות ולא פועלים, כי זה לא מתאים כרגע לסיפור האמריקאי, ואני גם יכול להניח שזה לא מתאים להם, כי לאמריקאים לא מתאים כרגע חזית בעזה וחזית בצפון, כשהם בכלל מכוונים, נניח לאיראן, אם אני מבין נכון את התמונה. אוקיי? אז הם אומרים, תחזיק. אז הצבא כבר אומר לביבי, בוא תעשה, אפילו הגנרלים העצלים והשמאלנים והאוסלואידים שלנו כבר רוצים לעשות משהו, וביבי בולם אותם, כי כרגע אנחנו משועבדים לחלוטין לאינטרס האמריקאי. לדעתי, ולכן אני אומר לך, שי, שזה בכלל לא משנה, איך בדיוק האינטרסים הללו מתחברים אי שם בסיפור הגלובלי. מה שרלוונטי זה רק דבר אחד, שאנחנו, או אני אגיד את זה אחרת, הבבושקה הקטנה היא זו שקובעת.
מסכים.
אתה מבין? ומה היא הבבושקה הקטנה? וזה הכי חשוב, וסליחה שאני מעריך כאן ונותן לך את כל הנאום. הבבושקה הקטנה היא מה הסיבה שאנחנו בכלל פה. הרי אני מניח שלחצי מהישראלים כבר יש דרכון זר, בוא נעמיס את המזוודות, בואו ניסע לאן שאנחנו רוצים, נשאיר פה את המסכנים האלה בסדרות שאין להם דרכון זר לספוק את הזה, הרצי הלב יעשה לנו בלגן שיפתור אותו, מה שיחפש פה בכלל? מה עושה קיבוץ בערי בלב ליבו של אזור מוסלמי? תגיד לי מה? והתשובה היא שאין לו מושג מה. הוא חגג כשגירשו תושבי גוש קטיף 19 שנה קודם, מחאו כפיים קיבוץ בערי. כלומר, אנחנו איבדנו באוסלו ובהתנתקות את כל שנותר מהצדק שלנו, הצדק היהודי שלנו. אנחנו צריכים להשתחרר מתודעת אוסלו וממוסר אוסלו ולחזור אל האלוהים שלנו. אנחנו רוצים לחזור בתשובה, לחזור אל האלוהים שלנו, שרק מתוכו אנחנו יכולים להשתחרר, מהברית איתו, בינינו לבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. רק מתוך הברית הזאת אנחנו שואבים את צדקת קיומנו הלאומית כאן בארץ הזאת. לבארי אין זכות קיום, ולסעד יש. עכשיו אני חלילה וחס לא אומר שבגלל זה בארי נחרבה וסעד לא, אני לא נכנס, אני לחלוטין לא עושה את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אל תבין אותי לא נכון. מה שאני אומר הוא שאם אתה לא נשען על כל הזהות היהודית בנויה רק על דבר אחד. כל הזהות היהודית בנויה רק על דבר אחד.
הטלפון המזמזם, רק תזיז אותו, הוא נכנס למיקרופון.
סליחה, פה מישהו מנסה.
אין בעיה, תודה.
הזהות היהודית שלנו, שמתוכה אנחנו חוצבים את צדקת קיומנו הלאומית בארץ הזאת, בנויה על בסיס אחד בלבד. על הברית בין עם ישראל אלוהיו, על הברית מילה שאנחנו עושים ביום השמיני, על הברית. וכשאתה מפר את הברית, אין לך זכות קיום כאן. וזה מה שחשוב, לא הבונים החופשיים, ולא התנועות הגלובליות, אתה חייב לשמור על הברית, וכשאתה לא מחריב את עזה, אתה מראה בזה, שאתה משובד למוסר הנוצרי, אתה, משו, אתה, 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 אתה לא מאמין בצדק שלך, אתה לא מאמין שזאת ארצך, אתה לא מעז לדבר על השבת הריבונות בעזה, גירוש כל הזרים מעזה, התיישבות בעזה, עזה כריביירה ישראלית לחופי הים התיכון, כי זה שלנו, כי ככה אלוהים אמר, גם בספר שלכם באירופה, וגם בספר שלכם המוסלמים, ככה אתם יודעים שאלוהים אמר, למה אני יודע, בונים החופשיים עכשיו, אתה תגיד את זה, כל הבונים החופשיים התמסמסו, כולם נכרעו ברך, לצדק שלך, למוסר שלך, הבבושקה הקטנה שלך, היא בעצם, הבבושקה הכי גדולה, היא הבבושקה של לוחות, של, 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 של עשרת הדיברות, היא הבבושקה של, של המוסר, של כל העולם מצפה, של הבשורה, של חירות מתוך אמונה, מתוך אמונה באלך, מתוך אמונה בתנך, שכל העולם מצפה שתבשר אותה. הבבושקה הקטנה שלך, של השמירת שבת בקיבוץ סעד, היא הגלובליזם הכי גדול. כל הרשע הצרוף הזה שהראית לי עכשיו, של השוואובים למיניהם, והיובל נוח הררים למיניהם, נובע, זה הכל, זה הכל זוהמה שהתפתחה בתוך החלל הריק שאתה הותרת כשהפרת את הברית. למה יובל נוח הררי, ההיסטוריון של העולם, לא כתב על עם ישראל? כי זה לא חשוב. כל ההיסטוריה האנושית סובבת סביב עם ישראל, על זה הוא שכח לכתוב. אתה מבין שכל המגדל בבל הזה, שהשוואובים למיניהם בונים כאן, וכל ההתחול מחדש, ודילול האוכלוסין, והמוות שהם זרעו כאן עם הזריקות של פייזר, ולך תדע מה הם עוד עושים, זה מגדל בבל שנבנה בתוך מציאות שאין בה אלוהים. והאדם מחליף את האל, הורג את אלוהים ובא במקומו, ובונה עשרת דיברות חדשות, שהדיבר הראשון שיוצא משם, מהן זה לא תרצח, לא קיים, אין אלוהים ואין צלם אלוקים, ואני מחליט איך יהיה מזג האוויר. אז כל הדבר הזה מתחיל איפה? בבבושקה הקטנה שלך. אז תן לי להתרכז בבבושקה הקטנה שלי. מתוך הבבושקה הקטנה שלי נפתור את הבעיות עם הבונים החופשיים, וזהו, ככה אני רואה את זה.
אני רוצה להגיד לך שיש לי עוד כל מיני דברים ושאלות, אבל אחרי מה שאתה אומר כאן, לא רוצה לשאול את הדברים האלה, כי כל מה שאתה אומר כאן אמת ויציב, ותודה על המילים האלה. אני חושב שגם אני, גם ברק, מסכימים איתך, וגם הצופים מסכימים מאוד.
אבל יש מה לומר.
בין אם דתיים, בין אם לא, זה לא משנה. אנחנו כולנו פה, גם החילונים שבינינו, מאמינים בבורא עולם, מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, ואולי לא פועלים ככה, ואולי זה לא נראה ככה. ועדיין אני מסכים עם כל מה שאמרת, אני רוצה לעבור רגע אולי הדבר החשוב ביותר. מה עכשיו לדעתך משה, עכשיו צריך לעשות, אנחנו כעם, כי אני לא מסתכל על הפוליטיקאים ועל המדינאים והגנרלים שלנו, אני מסתכל עלינו בבושקות הקטנות, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו?
אנחנו צריכים להבין שאין לנו צבא. הצבא שלנו זוהם ונרכב והתפורר לחלוטין מאז הסכמי אוסלו. אני אומר את זה כבר 30 שנה. כרגע באמת גם מדינה אין לנו, אנחנו מדינת חסות אמריקאית. ואנחנו צריכים פשוט לבנות הכל מחדש. אבל לבנות הכל מחדש נכון. הפעם בלי לנסות להשאיר את אלוהים בחוץ.
ואיך עושים את זה?
תראה, מה שאני עכשיו אומר זה דברים שאני מאמין שאפילו עכשיו, נוכח העובדה שמתברר שהיהודי החדש, הקיבוצניק בבארי, תסלחו לי תושבי בארי האהובים והדואבים, שאני משתמש כל הזמן בדוגמה שלהם, אבל זאת האמת. המודל הזה של הפלמחניק שגנב מהלול, כן? הייתה אפילו התנועה הכנענית, האינטלקטואלים שבהם הם הקימו, ובצדק, את התנועה הכנענית כבר בשנות ה-30. אנחנו לא מתחברים לגלוי, אנחנו יוצאים מהאדמה, כמו כל עם נורמלי, כמו שצרפתי מצרפת ואנגליה, אנחנו מתוך האדמה, מדלגים אחורה אל, 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 לפני מתן תורה, אנחנו כנענים בכלל. כלומר, אנחנו רוצים שהזהות שלנו תהיה כמו זהות של כל עם אחר, של חיבור עם וארץ, לא עם ואלוהים. אוקיי? אז אפילו עכשיו, נוכח העובדה, שהתברר שכל מה שהצלחנו להקים פה, זה קישינייב עם דגל כחול לבן וצבא מודרני, אבל קישינייב, עדיין, יהיה קשה מאוד לאנשים לקבל את מה שאני אומר. מה? אנחנו צריכים לחזור בתשובה? אנחנו נהיה משטר היתולות? כל הזבל הזה, כן? כל החרה הזה שהביא לנו את ההומו הזה שמושך בכוח את המחיצה ממתפללים שמעיזים להתפלל בהפרדה ביום כיפור. אז זה לא יהיה קל להשתחרר מזה. אם אתה שואל אותי, אני בספק עם הזוועה שחווינו עכשיו, תספיק. חלילה וחס. שלא נדע את זה. חלילה וחס. אבל זאת הברירה. אנחנו לא יכולים, כלומר, אנשים צריכים להבין שזה, או שאנחנו מתחברים אל אבינו שבשמיים, או שאנחנו מחוסלים. כי אין לנו משהו אחר, אין לנו מדינה, אין לנו צבא. אני מאמין, ופה אני נמצא מתוך אמונה בלבד, בדבר שם מתוך אמונה בלבד, אין לי באופן שחלטני, אם אין לך אלוהים, אתה מגיע למסקנה של ביבי, צריך להתמסר לאמריקן. ביבי לא אדם רע, הוא אדם מאוד מאוד שחלטני, מאוד זה, הגיע למסקנה, אוקיי, נגמר הסיפור. בניתם כאן, מאז אוסלו, צבא של בין המלחמות, הגעתם, סיפרתם לעצמכם שסיפור הנורמליות הצליח, ואנחנו עכשיו ישראלים ולא יהודים, ולכן לא צריך צבא אסטרטגי לאחיזה בקרקע, אלא רק צבא שיטור מתוחכם להתנהלות מול כל מיני משוגעים. אז בניתם הרבה חיל אוויר, הרבה יחידות מיוחדות, והרבה אלקטרוניקה, ומסמסתם את הצבא, את הצבא היבשה. ואין לך עכשיו תשובה על האיום הרב זירתי, שום תשובה. אז עכשיו מול זה עומד לך בנימין נתניהו, שהוא חלק עמוק מהבעיה, שעזר לבעיה הזאת להתפתח, לפחות אם לא בפועל, אז במחדל, כי לא היה לו את הכלים התודעתיים להבין את המציאות, ולהעיף את ה... לגלגל לאחור את הסכמי אוסלו, אז הוא חלק...
אתה יודע, אבל הוא לא מחליט לבד.
זה לא משנה, הוא כרגע מול המציאות.
הוא ממלא פקודות פה, הוא הכית אותו לפה, כדי שירים את הגנדה.
כך או אחרת אתה צודק, זה לא משנה למה אתה צודק, הוא עלה נידף של כוחות אחרים, והוא מגיע למסקנה שאין שום דבר אחר, וזהו, וזה מה שצריך לעשות, לתת לאמריקאים לנהל את זה וזה. אולי נצליח להציל משהו בצורה הזאת. אבל אני לא ביבי, ואני מאמין באלוהי ישראל, ואני מאמין בנצח ישראל, ואני מאמין שהגאולה השלישית, שיבת ציון השלישית, או השנייה, לא תספר אותה, כן? מה שמכונה הציונות, כן? שיבת עם ישראל לאדמתו, השיבה הפלאית של עם ישראל לאדמתו, כפי שחזו הנביאים, וכפי שכתוב בתורה וחזו הנביאים, כעבור 2000 שנה, היא לא איזה בדיחה מקברית של השוכן במרומים. ולכן אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יסובב את ההיסטוריה בצורה כזאת, יגלגל מולנו את הסרט בצורה כזאת, שתינתן לנו ההזדמנות, אם אנחנו כבר לא בתוך הנבואות הגאולה הסופיות, ולא ייפלו לנו אבני אל גביש מן השמיים, כמו ש... כן, ומלחמת גוג ומגוג, אם אנחנו עוד לא שם, אני לא יודע, גם זה יבוא, כן? אבל אם אנחנו עוד לא שם, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את חלון ההזדמנויות להקים את עצמנו מחדש. וכשנקים את עצמנו מחדש, אנחנו חייבים לעשות את זה עם מי שלא נטמע בשום צורה, בתומעת אוסלו, בתודעת אוסלו, עם מי שבא לחלוטין מתוך תודעה אמונית. ואני מכיר אחד כזה כרגע בלבד, במובן הציבורי. וזה מי שמדבר איתך כרגע. אוקיי?
אין עוד? אין עוד?
אין, אין.
יש אנשים מתוכם להביא את האנשים האלה.
יש הרבה יותר טובים ממני, בעיקר אנשים צעירים שתחפש אותה, את הטובים חפש אצל מי שמושמץ, אצל מי שנרדף, שם נמצאים הטובים ביותר. איפה הם נמצאים? אויבי העם, שהשבק והמוסד רודפים אחריהם ורוגים בהם, ומכניסים אותם לכלא על עוול בכפם וכן, מי הם? נערי הגבוהות, שהם לא נערים. הם אנשים בוגרים ומדהימים. אבל אני מדבר, כלומר, וחוץ מזה, שבאמת אתה רואה שיש בתוך העם הזה, דווקא עכשיו, כוחות, העם הזה מתגלה בתפארתו. באמת, לא הנהגתו, העם מתגלה בתפארתו. אבל הטופ של, שבטופ אלו אנשים הללו שעכשיו ציינתי. אבל מישהו שבאמת, בכל ה-30 השנה הללו, אחז גם במציאות הציבורית הישראלית וגם שמר על טהרתו מתומעת אוסלו במובן התודעתי ושיתוף הפעולה ומה שאתה לא רוצה, זה עבדך הנאמן, אין מישהו אחר. אז היה והקדוש ברוך הוא יפתח לנו את הפתח לנסות ולחתור אל הנהגת עם ישראל ולהחזיק את ההגאים בידיים ולחבל את הספינה לכיוון חדש, אני אהיה שם, אני בוודאי שיהיה שם, ובינתיים אני זועק את זעקתי, וממשיך לומר את האמת, וכפי שאני רואה, רק בשבוע האחרון, אנשים מקשיבים.
ברק, מה רצית לומר?
אתה יודע, משה פגלין, אני מאוד מעריך אותך, ואני עוקב אחריך כבר הרבה שנים, אפילו היה לנו התכתבויות קצרות ב-2018, ו... חילקתי את התכנים מהסוג שאנחנו מדברים עליהם, אני ושי, ובאיזשהו שלב הפסקת להגיב לי, אני מבין שעוד לא היית מוכן, והאמת היא שזה יכול להיות, אני חושב, מאוד נפלא לעם ישראל, אם היית כן קשוב וכן מוכן ללמוד את הנושא. אתה מדבר על זהות, זהות עצמית, אני חושב שזה אירוני שמישהו, הראש של מפלגת זהות, לא יודע את זהות אויביו. החזון שלך בשורשו הוא נכון, אבל מי הם האויבים שפועלים, מחריבים מתוכנו את המדינה הזאת? איך הגיע המצב הזה שהמדינה הזאת, שהצבא רקוב, שהתקשורת רקובה והיא זרוע של הממשלה העולמית החדשה, שהממשלת הימין היא יותר שמאלנית מבגין מבן גוריון וגולדה, שאמרו אין כזה דבר עם פלסטיני. והדבר שכאילו קצת לא נגעת בו, תראה, מה שאחרי היה לך רעיון לפני כמה זמן עם אישה בשם אבישג, ואני מאוד התרשמתי מהרעיון הזה, ואחרי הרעיון הזה התחיל דיבייט, היה לפני הבחירות, האם להצביע לך, יש לך כאן, מה שאמרת עד עכשיו אנחנו יודעים, וזה פונה לכל הקהל שלך שמקשיב לך, אבל כאן אתה מדבר אל קהל ייחודי של אנשים, שהתעוררו רובם עם הקורונה, עם מה שקרה כאן בזה, ואתה מדבר כאן על עשרות, אולי מאות אלפי אנשים, שמחפשים הנהגה, היה לי שידור עם שי לפני כמה זמן, אמרנו, אין מנהיג אלטרנטיבי, יש לך את ביבי, גנץ, לפיד, בן, הם כולם שם, הם כולם אותה בעיה, כאילו זה אותה גברת בשינוי הדרך, ויש צורך, אחת הבעיה שלנו, אין לנו דמות ציבורית, להתלקט סביבה, ולהגיד, אוקיי, אתה המנהיג שלנו, ואני שומע אותך, ואני באמת, יש לי ערכה מאוד גדולה לך, אבל אני מרגיש שאתה half-baked, חצי אפוי, כי אתה לא נכנס בשורש העניין, ואתה לא אומר דברים שאף אחד עוד לא מעיז לומר. לדוגמה, איך יכול להיות שבמדינה דמוקרטית, אנשי השופטי המשפט העליון, אנשי ממשלה, אנשי צבא, אנשי תקשורת, כולם חברים בקט סודית, עם אג'נדות סודיות שלא ידועות לציבור, את מי הם משרתים פה? אמרת, ביבי כאילו הוא משרת את אג'נדות אחרות, אני לא יכול להבין איך בן אדם, שהוא ראש ממשלת ישראל, משרת אג'נדות שפוגעות בעם שלנו, ואתה עדיין יכול לקרוא לו בן אדם טוב. אני יצאתי למאבק בפתקים, באינטרנט, גם בשידורים, בהתחלה, כי אנשים אמרו, אל תצביעו לפגלין, הוא או שהוא מה שנקרא שומר סף, או שהוא אופוזיציה נשלטת, או שהוא עוד איזה בן אדם ממסדי בזבוזמן. ואני מרגיש דווקא באש שבך, אני מרגיש איזשהו יושר פנימי שאין באחרים, וזה בדיוק מה שקוסם בך לאנשים שמחפשים דובר אמת. והייתי רוצה ממך ומקווה שתלך נגד, אתה, יש לך איזושהי קונספציה שעדיין מה שרוב העם שבוי בו, שזה בלתי מתקבל על הדעת. זה בלתי מתקבל על הדעת שמגדלי התאומים, בניין מספר 7 והפנטגון, זה היה פעולה בשיתוף של ממשלת ארצות הברית ויכול להיות גם גורמים בישראל. זה בלתי מתקבל על הדעת שפרל הרבר נעשתה בידיעה אמריקאית. זה בלתי מתקבל על הדעת שמספוטניה, הספינה שהטביעו הגרמנים ובגללה נכנסה ארצות הברית למלחמת העולם הראשונה, נשלחה לשם ביהודים והרגו 1,000 אנשים. יש כאן לא רק מלחמה נגד גורמים ואינטרסים פוליטיים, יש כאן מלחמה נגד קאט. הנאצים לדוגמה, הם היו אקולטיסטים, זה לא שהם סתם שנו יהודים, יש להם אמונה, הדברים האלה מתועדים שהאנשים האלה הם עובדי שטן, והחזון שלהם זה להקים את המרכז שלהם בירושלים, ומה שאתה רואה פה עכשיו, זה חלק מהאג'נדה הזאת לפורר את ישראל, כנראה ליצור אותה למדינה מפורזת, שירושלים תהיה בשליטתם. זה התוכנית. אז מה שאני הייתי רוצה ממך בתור אחד מאלפי, אולי מאות אלפי אנשים שמחפשים דמות כמוך, שמסכימים עם הדעות שלך, זה שתוכל לעמוד וללמוד את הנושא ולהגיד בביתך שמגדלי התאומים היו עבודה פנימית, ומה ההשלכות של זה? ההשלכות של זה שכל הממשלות שמשקרות לנו בעולם, כל התקשורת בעולם משקרת לנו, ואנחנו צריכים כאילו להשיל את כל הווילונות, עד מתי נחכה ונדבר כאילו בפוליטיקלי קורקט, צריך לדבר, הנאצים, הגרמנים הפסידו במלחמת העולם השנייה, הנאצים ניצחו במלחמה, והנאצים שולטים היום בעולם, ואתה אמרת משהו שאני לא יכול להבין עכשיו, אמרת ביבי בן אדם טוב, איך ביבי יכול להיות בן אדם טוב, אמרת הוא לא בן אדם או משהו, איך הוא יכול...
זה מה שאמרתי.
אוקיי. אני מבחינתי ביבי,
לא אותו דבר,
אני אתן לך להגיב למה שאני אומר, ביבי שדחף את הזריקות האלה עם החוזה המושחר המוזר, אנחנו מדברים כאן על הדבר ברוטלי שנעשה לנו, 2,000 נרצחים ועוד 200 שבועים, אבל מהזריקות האלה כבר מתו עשרות אלפים, ילדים חוטפים פה דום לב, עשרות אלפים מתו, ועל אדם הידיים של ביבי, של בנט, של גנץ ולפיד, אתה היחיד, או לא היחיד, אבל אתה אחד הקולות הכי חזקים והכי בהירים שיצאו נגד הדבר הזה. לא מצאו את הווירוס, הבדיקה היא זיוף על פי ממציאה שהוא זוכה פרס נובל, ויצרו פה פיקציה עולמית, והממשלה שלנו לקחה את ישראל בראש החנית להרס את זה. ואפילו אתה מתראיין אצל יגאל, איך קוראים לו, אחד הבחורים שאתה מתראיין בערוץ 14, שהוא אמר להכניס את הלא מחוסנים לכלובים. כאילו האנשים האלה הם פושעים, הם עשו פשעים נגד המלחמה, התקשורת, הממשלה, האנשים במשרד הבריאות, ומה שאני מאוד רוצה ממך, ולא אני, כל האנשים שיקשיבו לשידור הזה, ויכול שזה יגיע למאות אלפי אנשים, אנחנו רוצים ממך שתיכנס באבי הקורה, ותגיד את האמת עד הסוף, וגם שיהיה לך רצון ללמוד אותה עד הסוף, ואל תגיד בלתי מתקבל על הדעת, מתקבל על הדעת. זה הנאום שלי, ואני עוד פעם, אני מעריץ גדול שלך.
אני רוצה להוסיף לזה, ברשותך, משה, לפני שאתה מגיב לברק, אני רק רוצה להוסיף עוד איזה נדבך, אני ממש יהיה קצר, עשיתי לפני יומיים, אני חושב, שידור שנקרא פינוי-בינוי, ואמרתי, מפנים את תושבים ויישובים מדרום ישראל, התחילו לפנות יישובים מצפון ישראל, לכיוון המרכז, קראתי לשידור פינוי-בינוי, לפני חודשיים וחצי, עשיתי סדנה, ואחת המשתתפות קיבלה הודעה, מיישובים בגליל המערבי, שהם קיבלו התראות, שהולכים להיות חדירות, לפני כמעט 3 חודשים, והם מתבקשים 4 קיבוצים מושבים בגליל המערבי לפנות היישובים. זה היה לפני אז, עשו כאילו איזה פיילוט. חלק מהתוכנית העולמית הזו, שברק מדבר עליה, שבאמת נשלטת על ידי סטניסטים, אוקולטיסטים, אנשים שהאלוהי התורה הוא הפוך ממה שהם עושים, התיאוסופים, אדם בלווצקי, וכל הקו הזה של עובדי סטן, הם מריצים את האג'נדה. ישראל הייתה הראשונה, הראשונה לקבל את הזריקות, בחסות כמובן המושלים פה, כן? הראשונה בניסוי הזה, הראשונה להינזק, ומה שקורה כרגע, אני קורא לו פייז 2, שלב 2 של אותה השתלטות עולמית, והיא קודם כל על ישראל, כי אנחנו תכלס בתוך שואה כבר, החל מ-2020 בשואה מואצת, ועכשיו התחיל השלב השני של השואה הזאת, וזה אולי מילה חזקה, כי זה לא בדיוק כמו השואה ההיא, אבל ברק צודק. מהזריקות האלה, מהפגיעות האלה, מתו כבר רבבות אנשים, וילדים נפגעים, וזה קודם כל קורה בישראל, וזה בהלימה גם ממה שאמרת, משה, על הקדוש ברוך הוא, על העם שלנו, אנחנו צריכים להתעורר, כי הכל מופנה אלינו, וקודם כל הם רוצים להיכנס בנו, ולהקים פה את הבית מקדש שלהם בירושלים, לא את הבית מקדש שלנו. ואני מחזיר אותך, זהו, אני סיימתי, אני רוצה להחזיר אותך למה שברק אמר, אנא ממך תענה, כי אני מסכים עם ברק, והרבה כאן בקהל מסכימים עם ברק, וכן עדיין רואים בך איש אמת, משה, ואני חושב שזו באמת הזדמנות לעלות מדרגה ולהודות שיש פה עוד אג'נדות.
טוב, בזה, זה כבר אמרתי, זה ברור שיש. אני אתחיל מהסוף. מה שאמרת ברק לגבי האסון שקרה כאן בגלל הזריקות, חשבתי על עצמי, אני חושב את זה לעצמי כל הזמן. עכשיו, כמה שזה נשמע מחריד, מה שעשו לנו פה הזריקות הרעל של פייזר, הרג בוודאי הרבה הרבה יותר ממה שהרגו לנו, הרג לנו החמאס בעזה, וממשיך להרוג, וממשיך להרוג. כל, אין מי שלא מכיר ולא יודע מסביבו, ממינו, משמאלו, רק שזה, זה טבח, שאין לו את הויזואלי, אין לו את הוויז'ל, כן, כמו שאומרים אנשי מדיה, ויז'ואל, אין לו את הנראות הזו, כן, אין לו את הזוועה הבלתי נתפסת, זה טבח כזה סטרילי, כזה נחמד, אבל התוצאה הסופית חמורה הרבה יותר, הרבה יותר. כשאני רואה, אני יודע מה, את גילה גמליאל באיזשהו כנס של הפורום הכלכלי, סתם אני זורק דוגמה, כן? אז ברור לי, אצל מי היא עובדת?
נכון.
אני לא ברור לי עד כמה היא מבינה אצל מי היא עובדת. כי הרי יש, איך הם נקראים בכנסת, כל מיני גופים כלכליים ששולחים נציגים, כל, כשרופא מקבל עץ עם כתיבה שיכול לשים אותו בכיס וכתוב שם חברת פייזר והוא משתמש בו, מוזמן פעם בשנתיים לזה, כן, הוא מבין אותו רופא שהוא כבר לא עובד אצל הפציינט? לא יודע, מעטים מבינים. הוא משוכנע שהוא נאמן לשבועת הרופא. וכשהתהליך הזה קורה 30 ו-40 ושנות דור, אתה שלהם. ותסתכל בשורת החברים בפורום הכלכלית, אם אתה שם את בנט וברק וביבי ויש מיבי ומי שאתה רוצה, כן? והם יודעים יפה מאוד, חן, לא, יש כסף, אבל מי מדפיס את הכסף? מי מייצר היום את הכסף בעולם, כן? הגורמים הללו השתלטו על מכונות ההדפסה. נו, מי לא רוצה להיות חבר בפורום אקסקלוסיבי שכזה? אז רגע, זה שאני נרשמתי שם ונתתי לקלאוס שוואב את הפרצוף שלי כחבר באיזה משהו אקסקלוסיבי שכל האום מאחור, אני גם חבר באום, אז למה שלא יהיה חבר באחד מיחידות הסמך שלו? לגיטימי להיות חבר בפורום הזה, פורום מכובד, וכן, אז התמונה שלי של נפתלי בנט מופיעה שם, שביבי נתניהו מופיעה שם, אז מה? אז הוא קיבל את הפרצוף שלי, ואני קיבלתי את השמנת שהוא יודע לתת, והכל בסדר. האם זה אומר שאני עכשיו, ביבי נתניהו עובד אצלו? מה פתאום? אני עובד בשביל העם שלי, זה לגמרי ברור. האם כשאריאל שרון החליט על הגירוש מגוש קטיף, הוא הבין שהוא חשב שטוב לגרש יהודים מארצם? הרי הוא היה מיישב בגדול של ארץ, מה פתאום הוא עשה את זה? אני אומר לכם שגם כשהוא גירש את היהודים מגוש קטיף, הוא חשב שעושה טוב לעם ישראל. איך הוא הסביר את זה לעצמו? הרי כל ילד הבין אז, לאן הדבר הזה יוביל אותנו, איך הוא הסביר את זה לעצמו? הוא אמר לעצמו ככה, אני, אריאל שרון, היחיד פה שמסוגל לנהל את העניינים, זה ברור, כל השאר אפסים לידי, מה יש לנו פה את ה... הוא קרא לביבי אז דוגמנית, הם קראו לו, זה יושב שרון. ויש לי פה דוגמנית, הוא מסוגל לנהל את המדינה, ביבי נתניהו, אמר לעצמו שרון, אני חייב להישאר פה כדי להציל את היהודים, וכדי שאני אשאר פה ולא אלך לכלא, אני צריך לתת לשמאל, לתרת הבשר שלו. לתרת הבשר שלו זה גירוש יהודי, ובאמת החקירות יפסיקו וכל זה. הוא צדק, וזה הציל אותו מהכלא. אבל אם הוא חשב, האם שרון חשב שהוא עושה רע? לא, הוא חשב שהוא עושה טוב. כלומר, כשהשוחד, יש כל מיני סוגים של שוחד. במקרה של שרון, השוחד הזה היה החירות שלו. כשהשוחד חודר אל מוח העצמות, הבן אדם כבר לא מבין בתודעה שלו שהוא עושה מעשה רע. הוא משכנע את עצמו שהוא עושה מעשה טוב. כמו אותו רופא שעכשיו רושם את התרופה של פייזר, עם קצת פחות פיקפוקים, כי יש לו עוד, עוד חצי שנה, רשום לו ביומן, איזה כנס שפייזר המאמנים שלו, הוא אפילו לא עושה את הקשר. ואולי הוא כן עושה את הקשר. וכך התכוונתי כשאמרתי, הוא לא אדם רע, הוא בתוך הג'יפה, וכמעט כולם שם, מגילה גמליאל ועד בנימין נתניהו, מבנט וברק ועד, לא יודע, מכולם, שם, נכון? אוקיי.
אתה חושב שהם שותים שימושיים פשוט?
איך אתה מתראיין אצל איזשהו עיתונאי טמבל, שאמר שצריך לשים אותם בכלובים? אני מבין שהבן אדם היה בדיוק בפסיכוזה שעכשיו תיארתי מבחינתו. הוא עיתונאי של איזה ערוץ ימני, הוא עיתונאי של צד שכל הזמן מותקף, פתאום יש קונסנזוס על איזשהו תחום שבו אני, ערוץ 14, יכול לשדר בדיוק את מה שהם משדרים בערוץ 12, ולנשום קצת אוויר פסגות. זה סוג של שוחד. זה גם כן שוחד. גם זה שוחד. אז אותו עיתונאי, שממילא הוא פשיסט, הרי ימין זה פשיזם, ממילא הוא רוצה הרבה מדינה. אז הולך עד הסוף עם העניין הזה, כמו, אני יודע מה, אברי גילעד כזה. הם פשיסטים. ועכשיו הוא גם בקונצנזוס. בא לו פתאום פייגלין, מקלקל לו הכל. אבל עכשיו זה מה שיש לי. כדי להגיע ולהזהיר, לא אותך ואותך, לא אתכם, אלא את הציבור הרחב, על הטמטום שקורה כאן, אז אתה מציע לי שאני לא אתראיין אצלו?
אני לחלוטין חושב שתתראיין אצלו, אתה צריך להטיף אותו.
אני אתראיין לכם את המורכבות של הדברים, אנחנו כולנו פה אנשים מבוגרים. מה לעשות, הקדוש ברוך הוא לא שם אותנו כאן בשביל לשחק משחקים בצעצועים. המציאות היא מורכבת, היא מסובכת, אנחנו חייבים להתנהל בתוך מציאות שהיא מורכבת מאוד. דוד המלך, כשהיה צריך, עשה מעצמו משוגע, התחפש למשוגע, והזיל ריר על זקנו, כדי שיהיו שוכנעים שהוא משוגע. נעים זמירות ישראל, אחד מהרגליים של כיסא השם בעולם, עד כדי כך, זיל ריר על זקנו, והפך את עצמו למשוגע. אז זה דבר ראשון. עכשיו תראו, הסיבה, אתם מזהים נכון, שאני לא סס ללמוד את הנושא. הסיבה שאני לא סס ללמוד את הנושא, כי כמו שהסברתי קודם, אני לא מרגיש שבלימוד הנושא הזה, מצויה ההכרעה של העניין. אני מלבד העובדה שאני תמיד יעדיף, קודם כל, את המציאות הגלויה על פני זו שהיא, שרק חלק ממנה גלוי והיא מצריכה הרבה חיבור של קטעים חסרים וכן הלאה. מלבד העובדה הזאת, אני גם לא חושב שהתשובה נמצאת שם. התשובה היא בבבושקה הקטנה, כן, כמו שהסברתי קודם. אני חושב שתשובה של הבבושקה הקטנה מעיינת את כל כוחות האופל שאני יודע שהם קיימים, בצורה כזו, בצורה אחרת, אני יודע שהכוחות הללו קיימים, אני מצאתי את עצמי בחזית מולם, כאיש הציבור היחיד בארץ שמתנגד להן, אוקיי? לא היה איש ציבור שהציבור הכיר כאיש ציבור מהפוליטיקה בעבר וכן הלאה, שיצא נגד הדברים הללו מלבדי, בהמשך הצטרף גם גדי יברקן, אבל כנראה שהם הלשבות, אוקיי? את רמת החשיפה וכו'. אז אני מבין שכוחות האופל האלו קיימים, אני לא מתעלה מכך. אני פשוט לא חושב שזהו הבורג הארכימדאי שבאמצעותו נזיז את העולם מהמקום האסוני שלו הוא הולך. שהבורג הארכימדאי נמצא כאן, בארץ ישראל, ביהדות שלנו, בהתנהלות הגיאופוליטית שלנו כאן מול אויבינו, בחיבור של עם ישראל אל זהותו ואל המוסר הבסיסי שלו, כל הסיבה לכך שמדינת ישראל הוקמה הייתה הצהרת בלפור. יש לי כאן מאחורנית את ספרה של ברברה טוכמן, התנ"ך והחרב, הנה, התנ"ך והחרב, שווה מאוד לקרוא אותו, אוקיי? שבו היא מראה כיצד אומות העולם, הרי האנושות נחלקת לטובים ורעים. הטובים רוצים שעם ישראל יבשר בשורתו. הרעים רוצים שעם ישראל לא יבשר בשורתו, ולכן רוצים להשמיד אותו. אוקיי? אז עומד בלפור וראש עיריית לונדון וכמה אנגלים תנכיים שכאלו על חורבות אירופה שאחרי מלחמת העולם הראשונה, וצחנת מיליוני הגוויות עולה מנהר הסום והקרבות שם של זה, וראו שהנאורות, כל הרעיון הזה של דחיקת האל מחוץ למרחב הגיאופוליטי וההתפתחות של המהפכה התעשייתית וכו' וכו' שתלינו בה את עקבותינו, קרסה בצורה זוועתית שכזו. ואז הם אומרים, אולי כשעם הנביאים ישוב לארצו ושפת התנ"ך תשוב את טירון מעלה ויהודה, בשורה חדשה של, של, של אמונה ושל חירות ושל צדק התבשר לעולם כולו, וכך קיבלנו את הצהרת בלפור. הם אפילו מימנו האנגלים הללו את המדידה של הר הבית בשנות ה-20 לקראת הקמת בית המקדש. מדידה שעשה אדריכל בשם יעקב יהודה, אדריכל חרדי. אוקיי? אבל כאשר אנחנו החלטנו להיות חלק מהנאורות הזאת, וכאשר אנחנו החלטנו, אנחנו רוצים דווקא כן להפריד, להשאיר את אלוהים מחוץ למרחב הגיאופוליטי, אוקיי, אז קיבלנו מלחמה שאינה נגמרת, שהציעה אנחנו רואים כרגע. פה אני רואה את הנקודה שבה אני הקטן מרגיש שבה נכשלנו ושממנה צריך לתקן. והיו סמוכים ובטוחים שאם נותקף על ידי הבונים החופשיים, לא תהיה לי שום בעיה להבין שמדובר בכוחות גלובליים. אני הבנתי את הסתניות של הנאציזם, פולחן השטן של הנאציזם, מתוך בחינה של הנאומים של השמדאים הללו והעומד בראשם, עוד הרבה לפני שאמרתם לי את זה. אמרתי, ההבדל בין הקומוניזם לנאציזם, הוא שהקומוניזם מאמין שאין אלוהים בעולם, והנאציזם מאמין שיש, רק שהוא רע, במילים אחרות, שטן. אוקיי, זה, 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 מתוך התפיסה, נקרא לזה, התיאולוגית שלי, אוקיי? זהו, חברים, אני חושב ש... ואני אמשיך, אני ממשיך להיות קשוב, אבל אני לא הולך עכשיו להשליך את יאבי על איזשהו משהו שלא ידעתי, והנה הוא פותר את כל הבעיה, ודרכו את נפתור. אני פה חלוק עליך, כנראה.
חלוק, לפי מה שאתה אומר, חלוק מבחינת אופי הפעולה, זאת אומרת,
טקטית, מה... לא מהותית.
כן, כן, טקטית. אני מבין.
איך אנחנו יכולים... מה באופן פרקטי אתה רוצה לעשות? כאילו אתה רוצה ש... כאילו שישראל... מה בדיוק חסר היום בישראל? אני בן אדם, אני מאמין באלוהים, אני לא אפילו מאמין, אני יודע שיש אלוהים, יש לי תפיסה רוחנית מאוד עמוקה. אני לא בן אדם דתי. האם הכוונה שלך, בשביל שישראל תיגאל, אנחנו צריכים להיות, לעשות טקסים מסוימים, לשים כיפה, כל מיני כאלה דברים? אני בכלל לאחרונה גיליתי שאנחנו במקור עם עברי, והיהדות זה פיתוח יותר מאוחר של חז"ל, ששמו את זה על כל העם העברי. עכשיו, אם היה בא לכאן משה רבנו, או דוד המלך, ונכנס לירושלים, ורואה את כל האנשים, מה הם עושים, כל התקסים, כל מה שהם לובשים, כמו בפולניה לפני 200 שנה בחורף, במדינה מזרח תיכונית חמה, היה אומר, מה הולך פה? הם היו רואי צון, שהלכו עם גלביות במדבר, החיבור שלהם היה ישיר, אז מה בדיוק אתה, בחזון שלך, מה אתה חושב שאתה צריך להשתנות, כדי שהמצב ישתנה באופן שאתה מייחל לו.
טוב, תראה. הם הסתובבו אז עם גלביות, והם הסתובבו באירופה עם בגדים שחורים, והיום אתה רואה, אני לובש בגדים כמוך, והגלביות והשחורים והסוודר הזה שאני לובש, זה של אותו יהודי. אבל גם הם, וגם באירופה, וגם אני, שומר שבת. ולכן מדינת ישראל, מדינת היהודים צריכה לשמור שבת. לא ברק צריך לשמור שבת, ולא שי צריך לשמור שבת, המדינה צריכה לשמור שבת. מה זה אומר? זה אומר שמה ששייך למדינה שומר שבת. השמירה על הזהות היהודית היא של המדינה. תושבים? תושבי החופשיים. המדינה שומרת שבת. אני אלך ישר לדבר הכי קיצוני. זה אומר שנמל התעופה בן גוריון צריך להיות סגור בשבת. כמו שהוא סגור ביום כיפור. אתה רוצה לטוס בשבת, תפתח נמל תעופה פרטי, מנחת פרטי, או אני לא יודע מה, תסדר את לוח, במדינת ישראל שומרים שבת, המדינה שומרת שבת, סליחה, המדינה שומרת שבת, אבל הקונספט היותר בסיסי הוא, שאתה מבין, שעם ישראל, והנציגה שלו, שהיא מדינת ישראל, כן, מחויבת לברית, לברית עם הקדוש ברוך הוא, עם אלוהי ישראל. את זה אתה מבין. זה אומר שהר הבית בידינו, זה לא סיסמה לשנייה כשמוטה גור מגיע לשם, כדי להחזיר את זה אחרי שנייה לעם שגזל את זה ממך 2,000 שנה. זה אומר דגל ישראל בהר הבית עכשיו. זה אומר שהארץ הזאת היא שלנו, בלי, וזה הצדק, בלי שאלות ובלי פקפוקים, מה שלא, אנחנו לא כובשים את עזה כדי להניש מישהו, אנחנו כובשים את עזה כדי לעשות צדק, אנחנו מגרשים את ג'נין כדי לעשות צדק, אנחנו לא משטחים את חווארה בגלל שעכשיו זה מישהו ירה שם. אין ריבונות זרה על גרגר אחד מאדמת ארץ ישראל הקדושה שניתנה לנו ולא להם. על ידי מי שברא את כל העולם, כמו שאומר הרש"י הראשון בתורה. זאת המשמעות. המשמעות היא שאתה, כאדם, נקרא לזה חילוני, או נקרא לזה, שלא חוג גדל על, על, על דרכי תורה ומצוות, ואני מבין את זה, אף אחד פה לא מבולבל. בתוך עמנו אנחנו חיים, אנחנו מבינים את המורכבות של הסיטואציה, אנחנו מבינים שיש פה תהליכים שיצטרכו לקחת דורות, עד שנתחבר באמת כולנו יחדיו לזהות שלנו, אלא אם כן, יהיה פה נס, ודברים חשוב מהר יותר, כן? מבינים את זה. אנחנו רוצים חירות אמיתית, רק אנחנו רוצים חירות, כי רק לנו יש אלוהים, ורק לנו יש עשרת הדיברות, ורק אנחנו כפופים לחוק טרנסדנטלי, ולא לחוקים של בני אדם, שגם המלך הכי גדול, וגם השפחה הכי חרופה, כפופים לאותו חוק, רק מי שיש לו עשרת הדיברות, יש לו באמת חירות שכזו. אז אנחנו מייצגי החירות, אנחנו מייצגי הבשורה, אנחנו מייצגי כבוד האדם, אנחנו מייצגי צלם האדם, וככאלה אנחנו צריכים להשמיד את הרוע, לא לשלוח לו משלוחים הומניטריים. ומה שאני מצפה ממך ברק להבין, ש שאין לך את היכולת להביא את הדברים האלה לידי ביטוי, ולתת לי, ולסמוך עליי, ולא לפחד. לא, אתה לא תוכל לצעוד מצעד גאווה בירושלים, לא. אתה יכול לחיות עם זה? אתה יכול לחיות עם זה שאם אתה חייב משקף זכר, אתה תעשה את זה בארבע אמות שלך, ולא תשפוך את התרבות שלך בכוח ותאנוס אותה על כל מדינת ישראל, אתה יכול לחיות עם זה? או שאתה מעדיף להישחד בבארי, כי זה האלטרנטיבה. בסוף זאת האלטרנטיבה. כי שם איבדת את הצדק שלך סופית, ומצאת את עצמך, נשחד בבארי כמו קישינייב, ובלי אלוהים, ועם כל הצבא שלך. אתה מבין את זה עכשיו? אתה מוכן לוותר על מצעד גאווה בלב עיר הקודש?
אנחנו מבינים את זה שנים אגב, משה. אנחנו מבינים את זה שנים.
לא, בזה מדובר.
אנחנו תמימי דעים.
שאלתי לי שאלה, אמרתי לך הכי גלוי. לא, שדה התעופה יהיה סגור בשבת, ולא יהיה מצעדי גאווה.
ועוד הרבה דברים
כאלה. ועוד הרבה דברים שלא רק שהם לא מבטאים את החופש שלך, הם מבטאים את השיעבוד העמוק שלך לדת הפרוגרסיבית שחיסלה אותך.
נכון, מסכים.
את השיעבוד העמוק שלך שקפה עליך לברוח מהזהות הכי חירותית ובסיסית שלך. אז אני לא אגיד לך מה תעשה בבית, ותפתח טלוויזיה בבית, כן, גם לא יש שידורים ממלכתיים בשבת. ערוצים פרטיים, כמה שאתה רוצה.
לגיטימי גם, אני...
אני נותן לך דוגמאות כדי שתבין. כדי שתבין על מה אני מדבר. אני מדבר על כך שאתה מכבד את הזהות שלך. כבוד אני רוצה. לא רוצה שתהיה דתי. רוצה שתכבד. ושתבין שעל כך אתה רוכב, שעל זה אתה יושב. אתה יושב על הכתפיים שלי. לא אני על הכתפיים שלך. אתה על הכתפיים שלי. במובן הזה, זה צריך להיות לגמרי לגמרי ברור היום, שאין היום על מה להישען, חוץ ממי שמסוגל לדבר בשם השם. אין לו צהל, ולא ביבי, ולא ברק, ולא, אין כלום. זה כל מה שנותר. וזה גם מה שייתן לך את החירות שלך, ואת האהבה שלך, ואת האנושיות שלך.
וגם ירתיע,
וזה מה שנתן את החירות ואת האהבה ואת האנושיות לעולם כולו, והפילוסופים הכי גדולים מבינים את זה. כל התרבות המערבית נשענת על זה.
אמת.
ונחרבת היום כשהיא נפרדת מזה.
אמת.
ואתה רוצה את הבשורה שלך כעם הבחירה, כעם הספר, כעם החירות, חירות ירדה לעולם עם עשרת הדיברות, להתחיל ולבשר כאן מארץ ישראל, ולזה מצפים ממך. וכשאתה לא עושה את זה, אז היהודי, אתה הופך להיות בן מוות, ובצדק, כי לא צריך אותך בעולם, אתה הראית שאתה לא צריך אותך בעולם, כי אתה הרי לא נולדת מהאדמה, אתה נולדת מהר סיני, היום נהיית לעם, שם במתן תורה, זה מה שעשה אותך לעם, ואם אתה מתכחש לזה, אתה נשאר מחוץ למציאות, ומת, בצורה הכי נוראית, בקישינייב, ובקריסטלנחט, ובשואה, אתה התכחשת, כי לא לקחת את התודעה הזאת, אל המימד הגיאופוליטי בארץ ישראל, והפצת בשורתך דרכה לעולם, כפי שהקדוש ברוך הוא ציווה עליך. לא להיות דתי בלונדון, להיות ישראלי כאן, שמבשר את בשורתו היהודית. ופה, קרה לך אותו דבר, אבל הפוך, היית פה, עם צבא ועם הכל, והשלת מעליך, את מה שהיה לך בקישינייב. ומתברר, שבין אם אתה דתי בלי ארץ, ובין אם אתה ישראלי בלי האמונה שלך, אתה גומר באותו פוגרום. ואני לא רואה היום אף אחד עם, 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 עם החיבור לשני הקצוות הללו, שמסוגל בכלל לחשוב איך להביא את זה אל תוך המרחב הגיאופוליטי, חוץ מעבדכם הנאמן, אז אני מבטיח לכם שאני לא הולך לשום מקום. ובכל דרך שאני יכול לעלות על הדעת, כשהקדוש ברוך הוא יסדר את הכוכבים באופן כזה שאני אוכל לשים את עצמי שם, אני אהיה שם. אלא אם כן, בעזרת השם, יבוא מישהו טוב ממני, הלוואי, הלוואי.
אנחנו צריכים יותר מאחד, שניים.
נכון, נכון, אז יכול להיות שמה שאנחנו מדברים עכשיו, יהפוך להיות לוויראלי, כי באמת מאחורי הדבר הזה צריכה להתחיל לגבש תנועה. צריכים לגבש
תנועה. זה, אוקיי. הוצאת לי את המילה מהפה, כי אני יודע שיש לך מפלגה, לא יודע אם היא עדיין פעילה, אבל תנועה, אנשים זקוקים, נמאס להם ממפלגות.
לא, אין לי מפלגה, יש לי מפלגה, יש לי את זהות בניילונים, אני יכול בכל רגע להתניע אותה. אני גם חבר ליכוד, אני יכול לרוץ לרשות הליכוד, ואני יכול לעשות כל מיני דברים נוספים, יש לי את כל הקלפים היום. ואני לא סופר אף אחד.
האם אתה חושב שהבחירות בישראל הן בכלל אמיתיות?
הוא לא סופר אף אחד. כרגע, הכלים הפוליטיים הם עוב הפרח. זה לא משנה. כן, מה נשתמש, איך נשתמש? מה שצריך כרגע זה שישמעו אותי כמה שיותר. עד אז, אני מבקש מאנשים שני דברים. דבר ראשון, תתחמשו, כי אין צבא ואין מדינה. תתחמשו ותגנו על עצמכם. מי שעשה את הפעולה הכי חשובה כרגע, מכל השרים זה בן גביר, הכי מושמץ כמובן. שרחיב מאוד מאוד את התבחינים, אני בכלל נגד תבחינים, אני בעד ה-Second Amendment, כמה שיותר נשק לכולם, אבל בתוך המציאות העקומה הוא עשה הכי רחוק שיכול היה, ובאמת אפשר אולי פי עשר יותר רישיונות יכולים לנשק לפני מיותר עכשיו, זה דבר שם תתחמשו, ותבינו שזה כל אחד צריך להגיד על המשפחה שלו היום, וזה גברים, וזה נשים, וזה נערות, וזה כל מי שיכול לקבל את הדבר.
והדבר השני?
הדבר השני זה האנשים שמגויסים לפעול בצורה מוסרית, ולסכן את עצמם בשביל אוכלוסיית אויב זה בלתי מוסרי. אתה שם כדי לנקום את נקמת ישראל, מיד צר, כדי לכבוש את ארץ ישראל. פקודה שתואמת את הדבר הזה, תבצע. פקודה שמסכנת אותך ולא תואמת, לא תואמת את הדבר הזה, אל תבצע. תסרב, ותודיע מראש שכך תנהג.
ברק קודם שאל, מה אתה חושב על הבחירות? הבחירות אמיתיות, הן מזויפות, כאילו התוצאות, אתה יודע, יש בכלל טעם ללכת לבחירות, כי רוב האנשים...
אני אומר לך, זה כל עניין טכני. בליכוד למשל זעיפו את הבחירות כל פעם שהתמודדתי.
בפנים, בפריימריז אתה מתכוון.
כן, שם זה היה קל. בבחירות הכלליות בישראל, הן בנויות כך שמאוד קשה לזייף. יש זיופים, אבל הם במרחב הנקודתי. בוא נגיד כך, כשהתקשורת מצליחה לייצר למישהו מעמד שזה מוסרי לרמות אותו, כמו שעשו לטראמפ, אז אין לו סיכוי. אוקיי? כי זה יקרה בו זמנית באלף מקומות, אבל, ויכול מאוד להיות שזה מה שעשו לי, אבל במובן המערכתי, קשה מאוד לזה בחירות בישראל. בגלל שהן לא ממוחשבות, בגלל שהן באמת בנויות בכך שיכול להיות נציגים בכל מקום וכן הלאה.
אוקיי, שנייה, אני רוצה לחזור לדבר החשוב הזה, נשאר לי פשוט בראש. הזכרת את המילה תנועה, אני חושב שהרבה אנשים מזדהים עם זה, לא עם מפלגה ולא עם בחירות אלא תנועה, ועכשיו אני חושב שזה זמן מאוד מאוד מתאים, שוב, למצער, אבל הרבה תודעות של הרבה אנשים קשירות היום ומוכנות היום ופתוחות היום הרבה יותר, לקבל משהו רחב, תנועה, הרבה שמאלנים לכאורה או אמיתיים התפקחו מאשליית השמאל שלהם וזזים מהר מאוד לימין הטוב, לא הימין השקרי. ולדברים שאתה אומר כאן, אני חושב שהם מעדדים אצל כולנו, גם אם יש שיפוטיות של הצופים והמאזינים, הכל בסדר, אנחנו כולנו מונחים באותו הדף, הם מבינים את צו השעה. מה עושים מבחינת הקמת תנועה כזאת? מה עושים? בוא, אני אומר, הרבה שנים אני אומר, צריך או אדם אחד להתרכז מאחוריו, או רעיון אחד להתרכז מאחוריו. אני חושב שהרעיון של, יודע, לחזור למדינה יהודית מעולה, ואם אתה האדם, אז נהיה מאחוריך. אני אומר את זה גם אם אני אפסיד צופים ומאזינים, זה לא מעניין אותי, כי אני, מה שחשוב לי זה הצלת עם ישראל, והצלתנו פה, בארץ ישראל, אז מה עושים?
זה עוד לא יושב לי באופן כזה שאני יכול להגיד לך. אני לא רוצה, אתה מבין? אוקיי.
אתה יכול לעמוד איתי, אני
במובן הזה, על אף שאני בתוך, שחזיתי אחד לאחד את כל מה שקורה, ויש לי אין ספור כל הזמן נוחתים עליי עוד סרטונים שבהם תיארתי מה יקרה לפני 5 ו-10 ו-15 שנה וכו', במובן, אני קורא לזה הטקטי של איך להתארגן עכשיו ציבורית, אני עוד, זה עוד צריך לשקוע אצלי. ועד שזה לא יושב לי בצורה מאוד מאוד ברורה, לא יהיה לי את האנרגיות הנדרשות כדי להרים דגל, אוקיי? אני עוד כרגע בשלב, נקרא לזה ההיערכות, בשלב האמירת האמת, האינפורמציה, שהציבור יבין שאני פה, גם עושה את זה עכשיו דרככם, חבר'ה, לא הלכתי, אני פה, ואני מבין שאין כרגע מישהו אחר, לצערי הרב מאוד, ואומרים לי את זה האנשים הכי מפורסמים והכי גדולים והרבנים הכי גדולים, שאני כמובן לא אומר
לך, זה בקשר איתך, זה אומרים לך את
זה. זה לא פנטזיה אישית שלי, זה מזה.
טוב לדעת, מעידים עליך אתה אומר.
קטון ועד גדול אומרים לי את זה, אין מישהו אחר, אוקיי? אני מבין את זה. האם נכון עכשיו על רקע המלחמה להתחיל לעשות משהו שמיד נתפס כמעשה פוליטי? לא יודע, אני מתלבט.
מבין, אוקיי. מבין.
יש תהליכים צריכים להבשיל, גם כשהקמתי את זו ארצנו וחסמתי את כל המדינה נגד הסכמי אוסלו, זה לא היה למחרת לחיצת היד, קודם חיכיתי שמועצת יש"ע תעשה משהו, התחילו לצאת מאוד הפגנות, היה צריך, היו צריכים להתבשל תהליכים כדי שיגיע הזמן וירים את הדגל. אני מניח שעכשיו זה יהיה הרבה יותר קצר, כי עשיתי כמה דברים בחיי ב-30 השנה שחלפו מאז, אבל תנו לי עוד להתבשל. ותנו למציאות להתבשל, זה יגיע בזאת השם.
אוקיי, אז רק להגיד שיש כאן, בקהילה הזאת, בקהל הזה, יש אנשים שישמחו להירתם, אוקיי? קח את זה בחשבון. כן, זהו, נשמח.
100%.
תודה רבה, משה פייגלין.
להגיד לכם שנעמתם לי מאוד, זה לא יהיה נכון לימים הללו, אבל...
ברור, זה בסדר, זה הדדי.
נעים לדבר עם אנשי אמת.
הדדי, תודה רבה לך משה פייגלין שהועלת לבוא לכאן, אני ברור לי שזה חשוב לך כמו גם לנו וכמו לכל עם ישראל. ברק, תודה על השותפות הזאת ועל השאלות הנוקבות, אני חושב שזה מאוד חשוב גם למשה לשמוע את השאלות וגם לקהל, ותודה לקהל שהוא פה, שאתם כאן, הצופים והמאזינים, ואנה שתפו את השידור הזה, כי נאמרו כאן דברים גם נוקבים וגם מאוד מאוד חשובים לכולנו. תודה רבה לכולכם. שנדע ימים טובים יותר ובשורות טובות. כל טוב. להתראות.
תודה. להתראות.
אני עדיין כאן לרגע, אני רק רוצה דבר אחד, לשים את זה על המסך. מוזמנים לתמוך בפעילות שאני עושה בשידורים האלה, בערוץ הזה. בסך הכל אנחנו במצב לא פשוט, אני שם כאן קישור לתמיכה, אפשר תמיכה חד פעמית, אפשר תמיכה בהוראת קבע מ-10 שקלים ועד 1,000 שקלים, כמה שאתם רוצים. אני ממש אשמח שתעזרו לי להמשיך את הפעילות שלי, זה חשוב, אני חושב לא רק לי, אלא גם לכולנו. תודה רבה על כל התמיכה והתהודה שלכם עד היום. שתפו את השידורים בגלל, בוא נגיד, צמצום החשיפה, למרות שבשידור, לאורך כל השידור, היו כ-150 אנשים, שזה יפה מאוד, בלי כל דפי הפייסבוק. אני שם כאן גם בתגובות בפייסבוק, את כל ה... אני אשים את זה גם ב... גם שנייה, גם בשידור ביוטיוב, בערוץ החדש ביוטיוב, שמתי גם את השידורים, איך ניתן למצוא, וגם שנייה, איך עושים את זה, אוקיי, לא פה, גם את זה וגם את הקישור לתמיכה, שוב, מאוד יעזור בסך הכל לכולנו, שנמשיך את השידורים האלה, כולל עם הפאנלים בערב, ועוד אורחים שיגיעו. אני מאחל לכולנו שקט, שלום, שלווה, ושנדע באמת לעמוד על שלנו מתוך המקום האמיתי שלנו והעוצמתי שלנו, ולא מתוך המקום הקורבני. אנחנו צריכים להיזכר מי אנחנו. תודה רבה לברק שהיה איתנו, ותודה רבה למשה פייגלין. בשורות טובות לכולנו, כל טוב.